הגענו לדף ממה מודבט במשנה למטה, המפקיד חבית אצל חברו, חבית של יין או שמן, ולא יחדו לה בעלים מקום, כלומר הבעלים לא אמור, תשאיר לי את הזווית הזאת, שנוכל להניח שם את החבית שלי. וטלטלה ונשתברה, השומר טלטל את החבית הזאת, השתברה, קרה משהו, קרה איזה אונס ונשתברה החבית, אם מתוך ידו נשברה, כלומר לפני שהוא הניח במקום מסוים את החבית, זה מתוך ידו, והטלטול זה נעשה לצורכו של השומר, לצורכו זה חייב, השומר בעצם נטל את הפיקדון להשתמש בו, הוא נעשה גזלן, כי הוא השתמש בו לצורכו, וחייב לשלם לבעלים על נזקיו כמו גזלן. כן, פה אנחנו רואים בעצם שומר שגזל חפץ שהופקל אצלו, שומר חינם הוא שכר, באופן כללי שומר חינם הוא שכר לא חייב באונס, אבל אם גזל את הפיקדון לעצמו, נעשה דינו כגזלן שהוא חייב לשלמיו גם על אונס. לכן כמו שאמרנו, זה לצורכו חייב, אבל אם טלטל לצורכה, החבית עמדה על מקום שקרובה להישבר וכדומה, לכן הוא טלטל את החבית, אז פטור. הוא לא עשה גזלן, הוא שומר שפטור מנזקי אונס, כי הוא עשה את זה לצורכה של החבית. אם שהניחה נשברה, אם אחרי שהשומר הניחה במקום השמור נשברה החבית, אז בין אם לצורכו ובין לצורכה פטור. בין טלטל לצורכו, בין טלטל לצורכה פטור. כי אפילו טלטל את החבית לצורכו ונעשה עליה גזלן, כשהוא שב והניח את החבית במקומה, במקום השמור, כבר קיים את חובתו בעצם להשיב את הגזלה לבעליה, וחזר להיות שומר עליה, ושומר, כמו שאמרנו, פטור מאונסים. אם יחדו לבעלים מקום, אם מראש יחדו לבעלים מקום, לחבית, בבית השומר, וטלטלה ונשברה, אז בין מתוך ידו, בין משניחה, לצורכו, לא משנה מה, חייב, כלומר, בין אם מדובר מתוך ידו, בין אחרי שהניחה, אם מדובר שטלטלה לצורכו, חייב, אם טלטלה לצורכה, פטור. ונראה בגמרא, מדוע שולה פיקדון שיחדו לבעלים מקום, פיקדון שלא יחדו לבעלים מקום. עכשיו, כל כמו הגמרא אומרת, המאני, כמו מן המשנה, כלומר, למדנו ברישה של המשנה, שאם נשברה חבית, משניחה שומר, למרות שנטלה מתחילה לצורכו, פטור. למה? כיוון שהחזיר את החבית למקום השמור, הוא ברשות הבעלים כבתחילה, הוא בעצם כבר השיב את הגזלה של גזל. אז מי שסובר ככה, מי הטענה? רבי ישמעאלי. דבר לא בעניין דעת בעלים, לפי רבי ישמעאל, לא צריך דעת בעלים כדי שיוכל הגנב לקיים את חובה להשיב את הגזלה. אפילו בלי שהבעלים יודעים שהוא השיב את הגזלה, אפשר להשיב את הגזלה. דתניא גונב תלה מן העדר וסלע מן הכיס למקום שגנב, יחזיר אותו, דבר רבי ישמעאל. אחרי שיחזיר למקומו, פטור מהאונס, אפילו לא הודיע לבעלים על כך, כמו שאומר, אפילו בלי דעת בעלים. אבל עקיבא אומר לו, צריך דעת בעלים, צריך גנב להודיע לבעלים שגנב והחזיר למקומה, אם לא עשה כך, הוא בעצם חייב עדיין לשלם עליו, חייב עדיין יש לו אחריות על זה. אומרת הגמרא, עיר רבי ישמעאל, אם באמת מאמינת במשנה שלנו כרבי ישמעאל, מה עיר יהיה לא יחדו, אפילו יחדו נמי. למה דווקא הברי שהמשנה מדגישה שלא יחדו על בעלים מקום לחבית? הרי גם יחדו למקום, לכאורה גם כיפטר השומר, כי הרי כולם רבי ישמעאל, השווה הזאת לא צריכה דעת בעלים. אומרת לא מבעיה כמר, כלומר, אין ספק בדבר, לא מבעיה יחדו, אין ספק בדבר שאם יחדו הבעלים מקום, פטור השומד במקומה הוא, שהרי מקום השאליו יחזיר את החבית, הוא מקום מיוחד. לכן ברור שההנחה שם זה השווה גמורה, ברור לרבי ישמעאל שלא צריך דעת בעלים, זה נקרא שהוא שיב את הגזלה, אלא אפילו לא יחדו, דלת מקומה, שזה לא מקומה, כמו שאמרנו, לא בעניין דעת בעלים. אומרת אבל קשה, עם הסיפה, מה עם הסיפה? משמע שזה לא רבי ישמעאל, יחדו לבעלים מקום, ותתלב נשברה, בין מתוך ידו, בין משניחה לצורכו חייב, לצורכה פטור. הרי שאם טלטל את השומת החבית לצורכו, הוא חייב לאונסיה, גם לאחר שיחזיר למקום שמור. אז לא רבי ישמעאל כבר. אומרת כבר נכון, הסיפה, טען רבי עקיבא, דאמר בעניין דעת בעלים, אומרת כבר היא רבי עקיבא, אז למה דווקא יחדו, אפילו לא יחדו נמי. הרי רבי עקיבא, השבת צריכה דעת בעלים. כיוון שלא הודיע שומע לבעלים שגנב את החבית והחזירה. אז לא יצא, הוא לא יצא ידי חובת השווה. אומרת מה, גם פה לא מבעיה כמה, לא מבעיה, לא ייחדו, זה ברור שאם לא ייחדו עוד עליו מקומה הוא, לא יחזיר למקום המיועד, אז אפילו ייחדו למקום, שמקומה הוא אפילו ייחדו למקום, אכן הוא יחזיר למקום מיועד, מכיוון שבפועל הוא לא הודיע לבעלים, אז הוא לא יוצא ידי חובת השווה. בעניין דעת בעלים, כמו שאמרנו, לפי רבי עקיבא, בעניין דעת בעלים. אומרת מה, אם שכך אפשר לפרש את המשנה, רישא רבי ישמעאל וספר רבי עקיבא, אומרת מה, אין. דאמר רבי יוחנן, מן דמתרגם לי חבית עלי בדחתנה, מוביל למאני לבטרי לבייס מסותא. כי אתה רואה שרבי יוחנן אמר, מי שמתרגם לי את המשנה של חבית, זה המשנה שלנו, כמו חד תנא, כמו תנא אחד, ולא פה שני תנאים, שאמרנו רישא רבי ישמעאל וספר רבי עקיבא, הוביל את כליו אחריו לבית המרחץ. כלומר, אתה רואה שפשט המשנה, יש פה שני תנאים. שהגמרא מביאה, לפני שהגמרא מביאה עוד פירוש למשנה, קודם כל מביאה שאדם שמטלטל, שומר שמטלטל את החבית בעצם, השומר נעשה גזלן עליה. אלא מה האופן של הגזלה? אז תראה גמרא רבי יעקב בר אבא קמא דרב נטלה על מנת לגוזלה, ותהיה גם הרבי נתן בר אבא קמא דרב נתנה על מנת לשלוח ביד. כלומר, רבי יעקב בר אבא הוא פירש את המשנה, והוא אמר, כאשר המשנה אמרה, שומר שתתנה תחביל את צורכו, הכוונה, נתנה על מנת לגוזלה כולה, אם מתכוון רק לשאול את החבית שלא מדעת בעלים, להשתמש בה ואחרי זה להחזיר אותה, אז מספיק בעצם בהשבה כלשהי, אפילו מקום שלא לא מקום, לא מקומה של החבית, והוא פטור על האונסים. ואילו רבי נתן בר אבא, מקמא דרב, אמר נתנה על מנת לשלוח ביד, לגזול רק מעט ממה שיש בחבית ולא את כולו. אפילו לא הספיק להוציא אותו המעט לפני ששברה החבית, חייב על הכל. אז יש פה שני פירושים, נתנה על מנת לגוזלה כולה, או נתנה על מנת לשלוח ביד, במייקה מפליג, מה נחלקו? בשליחות יד צריכה חיסרון. מאן דאמר לגוזלה כולה, כסבר שליחות יד צריכה חיסרון. ומאן דאמר לשלוח ביד, וגזור רק מקצת, כסבר שליחות יד אינה צריכה חיסרון. מה הכוונה? מה הכוונה שליחות יד צריכה חיסרון? יש פה שאלה אם שליחות יד שהתורה מחייבת השומר עליה, צריכה ששומר בעצם, התורה אומרת שאדם חייב, שומר חייב לשליחות יד. האם צריך שהשומר יחסיר לפחות מעט מהפיקדון, חיסרון, ועד שחיסרו, עד שהוא חיסר מהפיקדון, אז הנטילה לבדה לא מעמידה את הפיקדון ברשות השומר להתחייב עליו, או ששליחו יד לא צריך חיסרון. עצם זה שהוא שלח יד, שהשומר נוטל את הפיקדון על מנת לקח ממנו משהו, אז הוא כבר מראש מתחייב על כולה, זה בעצם, יש פה, זה המחלוקת כאן. מי שאומר, הדעה הראשונה לגוזלה כולה, מדובר שומר שנתן את החבית לגוזלה כולה, הוא אומר, שליחו יד צריך חיסרון, מכיוון שבמקשר המשנה, הוחזרה החבית למקומה בלי שיחסר ממנה, אף על פי כן חייב השומר על האונסים, אם יחדו לבעלים מקום מתחילה, אז ברי מדובר בשומר שנתן על מנת לגזול את כולה. אם ביקש רק לשלוח ביד, לגזול רק מקצתה, אז הוא לא מתחייב על האונסים כולה. מכיוון שתתנה לגזול את כולה, לא נדון כשלוח יד בעלמא, כי גזלן גמור. כאילו נכנס לבית חברו ונטל משם רכושו, שכמובן נטילה לבדה מעמידה את החפץ ברשותו, אפילו לא חיסר שום דבר בחפץ, הוא כבר נקרא גזלן, זה מה שאמרנו. מי שאומר לגוזלה כולה, הוא אומר שליחות יד צריכה חיסרון. ומאן דאמר, מי שאומר, שדובר בשומר שנתן תחבית לשלוח ביד לגזול רק מקצת, כסבר שליחות יד לא צריך חיסרון. לכן בעצם מי שהיה שנתן לשומר תחבית כדי לשלוח ביד, כבר נעשה עליו גזלן. כי כמו שאמרנו, שליחות יד לא צריך חיסרון, הוא חייב לנוסע, למרות שהחזירה בלי להחזיר אותה. מה את כבר רב ששם, מידי נטלה קטנה? האם כתוב בכלל נטלה? איך אפשר להגיד ככה? הרי הגשה לטלטלה קטנה, נאמר טלטלה לצורך משמע שהעביר ממקום למקום, ולא כלקחת ממה שיש בתוכה. אלא מה רב ששם, מה יסקינן? כגון שטלטלה להביא עליה גוזלות, מנה חוסקים. שהוא טלטל אותה להביא עליה גוזלות, מה הכוונה להביא עליה גוזלות? לעלות עליה כדי ליטול גוזלות מכן גבוה, ולמרות שמעולם לא התכוון ליטול כלום ממה שבחבית, בכל זאת נעשה עליה גזלן, ואומר ברשותו לחייב להתחייב עליה באונסין, עד שישב לבעליה. וכסבר, למה אומר רב ששת סובר, שואל שלא מדעת בעלים גזלנו, אדם ששואל חפץ מחברו בלי דעת בעלים, נחשב גזלן וחייב באונסי הגזלה, עד שישב אותה לבעליה. ועכשיו גם מפרש לפי כל המחלוקת הזאת, לפי שלושת המוראים, אז רבי יעקב ברד, רבי נתן ברד ורב ששת, שישבו את הסתירה במשנה, כולה רבי ישמעאלי. כולם סוברים פה שכל המשנה רבי ישמעאל, וסיפה שניחה במקום שאינה ממקומה. הכל המשנה כרבי ישמעאל, שהוא אומר, השבה לא צריכה דעת בעלים, הסיפה שאמרנו שחבית שיחדו לבעלים מקום בבית השומר, מדובר שניחה השומר בסוף במקום שאינה במקומה, מקום שונה מהמקום שיחדו לה. החזרת האחרית למקום אחר לא נחשבת השבה. גם לפי רבי ישמעאל, נכון רבי ישמעאל לא צריך דעת בענים, אבל צריך להחזיר למקום ההשבה, פה הוא לא החזיר למקום ההשבה, החזיר למקום אחר, לכן עדיין חייב השומר על האונסיה. אבל ברישה שעוסקת בחבית שלא ייחדו למקום, אז החזרת החבית למקום השמור כלשהו, לא משנה איזה מקום, נחשבת השבה ראויה, כי לא ייחדו למקום. כשייחדו למקום, צריך דווקא למקום הספציפי. אבל רבי יוחנן, שאומר שלא ייתכן לפרש את המשנה על פי תנא יחיד, כמו שאמרנו, אני אלך להוליך את כליו אחרי לבחרי לבית המרחץ, למה הוא לא מסכים להעמיד את כל המשנה כרבי ישמעאל? כתוב הניחה, הניחה משהו במקומה, משמע, השומר הניחה במקומה בחזרה, לא, זה לא, הלשון לא מסתדר להגיד שמדובר במקום שאינה במקומה. חוזרים למה שעסקנו, איתמר, רב ולוי, אחד אמר שליחות יד צריכה חיסרון, אחד אמר שליחות יד נא צריכה חיסרון. שוב, אנחנו דברים פה על שומר שנטל פיקדון כדי לקחת ממנו משהו. האם הוא מתחייב באחריות הפיקדון מיד, ברגע שהוא לקח את זה, שליחות יד, או רק לאחר שאכן חיסר משהו מהפיקדון. אז אומרת אם התיסתיים, אפשר להסיק, שרב הוא שאמר שליחות יד, אינה צריכה חיסרון, נתניה. נאמר ברייתא רואה שהיה, רואה עדרו, הוא חייב בשמירת העדר, והניח עדרו בא לעיר, בא זה וטרף כבש, או בערי ודרס, פטור, תקיפה על ידי כבש או ערים, זה אונס, שומע לא חייב לאונסים. אבל אם לפני זה הניח השומר את מקלו ותרמילו עליה, על אותה במה שנטרפה לו בסוף, חייב. ואבינם בה שקשנו על זה, משום דניח מקלו ותרמילו עליה חייב, השקלינו הרי הרי סך הכל הוא חזר ונטל את המקל והתרמים מעליה. גם אם הנחת חפצה הוא אלה בהמה נחשבת שליחות יד, וזה הדיום פה, שליחות יד, הרי השיב הרואה את הבהמה, השיב כביכול את הגזלה, שחזר והסיר מעלה את החפצים שלו. אז למה מתחייב עליה עדיין באונסין? אמר רב נחמן, אמר רב ברבו, אמר רב, בעודן עליה, באמת נכון מדובר שנטרפה בהמה, בעודן בעוד המקל והתרמי עליה, מעולם לא חזרה הגזלה בעצם מרשות הרואה לרשות הבעלים, עדיין הרואה אחראי באונסיה. עומד דגמר וחיודן עליה מי הווי, הלו משחר, הרואה לו משך, לא קנת כנה הגזלה, אלא אמר רב שמואל בר יצחק, אמר רב, שהקישה במקל ורצתה לפניו, הכוונה, שהשומע הניח מקלו, הכוונה הקישה, היכה אותה במקל, כשנתן אותו עליה ורצתה לפניו בגלל ההכה, עשה כן הדל להשתמש בה בכך. זה בעצם אחד מהאופני המשיכה שמועילים לקניין. עומד גמר, הלו חסרה, הרי לא חיסה הורד הבהמה בהכה הקלה הזאת, שגרמת לרוץ לפניו, אין פה חיסרון, אתה יכול להשיג מכך, לאו שמה מן הכסבר שליחו יד, אינה צריכה חיסרון, יש פה שליחו יד, הנה ואין פה חיסרון, הרי ששליחו יד לפי רב לא צריכה חיסרון. אומרתי רבה, אפשר לומר שכוונת רב שהקישה במקל זה שהכחישה במקל, לא הקישה, אלא הרואה החליש את הבהמה בהקעתו, זו הייתה מכה קשה ויש פה חיסרון, עד רבה די כנאבי, וכך גם אפשר לדקדק מלשון שרב שהוא כתב שהקישה במקל, שזה מכה חזקה, שמע מן עד רבה, אפשר למול הפוך, שרב הוא זה שזובה ששליחו יד צריכה חיסרון. עכשיו אומרתי גם, ממה שהרב אמר שליחו יד צריכה חיסרון, לוי כנראה זה שומע שליחות יד לא צריכה חיסרון. מה הייתה מדי לוי? למה לדעת לוי שליחות יד לא צריכה חיסרון? אמר רבי יוחנן משום רבי יוסי בן נהוראי, משונה שליחות יד המורה בשומר שכר, משליחות יד המורה בשומר חינם. המקור של דין שליחות יד זה בעצם בפסוק, אם לא שלח ידו מלאכת רעהו, פסוק הזה מופיע פעמיים בתורה, פעם בשומר חינם, פעם בפרשת שומר שכר. לפי רבי יוסי בן נהוראי, שני הפסוקים בעצם שונים. זה שפרשת שומר חינם, אמנם נצרך לגופו, למת, עיקר דין שליחות יד. אבל זה שפרשת שומר שכר מיותר לכאורה, שאם חיווה תורה שומר חינם, מכל שכן שומר שכר חייב, אלא בא הפסוק השני, אלא לדרשה ולהחמיר בשליחות יד, למד שאינה צריכה חיסרון, זה בעד שהוא אומר, כדעת לוי, לכן משונה שליחה יד אמורה בשומר שכר, משליחות יד אמורה בשומר חינם. ואני אומר רבי יוחנן, הוא חולק על זה, הוא אומר לו, שליחות יד אמורה בשומר שכר, אינה משונה מאיזו שאמר בשומר חינם, גם היא לצורך נאמרה, לא פנויה לדרשה, לכן לא נוכל ללמוד ממנה, שליחות יד לא צריכה חיסרון. שמה משונה, שמענו משונה. שלא תאמר שליחו יד פרשת שומר שכר, ותיתי נוכל ללמוד בקל וחום, מדין שליחו יד שנאמר בשומר חינם. ומה שומר חינם שתפור פטור מגניבה ואבידה, שלח ביד, אם בכל זאת שלח ביד לפיקדון, חיה באונסי השומר שכר שחיה בגניבה ואבידה, אז לא כל שכן. ברור שהתחייב באונסי הפיקדון משלח יד, אלא מה יחד הכתבינו רחמן, למה צריך? לומר לך שליחו יד נצרה חיסרון, הנה מד, מכאן למד רבי יוסי בן נהוראי, כמו שאמרנו, ששליחו יד נצרה חיסרון. ואני אומר רבי יוחנן, אינה משונה, כי רבי זרד אמר, זדה ודה, השליחות יד גם בזו וגם בזו, גם בשומר חינם וגם בשומר שכר, אחת היא. משמעותה היא משמעות אחת. מה הכוונה? מה היא דו ודה אחת היא? הכוונה משום דיקה למפרח. אפשר להפריך את הקל וחומר. מה לשומר חינם? הרי יש לו משהו אחר שהוא חמור. שכן משלם תשלומי כפל וטוען טענת גנב. אם טען שנגנב את הפיקדון ממנו, ונשבע על כך לשקר, ובאו עדים והעידו שהפיקדון עדיין אצלו, משלם תשלומי כפל. לכן ייתכן שרק בגלל זה יחמיר בו הכתוב לחייבו עם שלח יד. מה שאין כן שומר שכר שהעולם לא מתחייב בכפל. ומי שלא פורח את זה, מה זה לא פריך? הוא סבר קרנב לו שבועה עדיפה מכפלה בשבועה. הוא אומר חיובו ששומר שכר לשלם קרן בכל מקרה שגניבה ועבידה, בלי הזדמנות להישבע ולהיפטר, היא בעצם עדיף, הוא חמור יותר, עדיפה מכפלה בשבועה, מחיובה ששומר חינם לשלם כפל, שלא חל אלא אחר שנשבע לשקר, והעידו וכו', ואז צריך לשלם כפל. למה זה חמור יותר? כי אם לא נשבע לשקר, לא משלם כפל. אז תשלומי כפל בעצם לא באים מכוח חומר הדין שומר חינם, אלא הם כנס ועונש על שבועת השקר. ובעצם טענת גנב, רשאי שומר חינם נשבע להיפטר, לעומת שומר שכר שמשלם מיד. אז לכן דינו של שומר שכר חמור מדין שומר חינם, בכל אופן לכן אפשר בהחלט להגיד את הקל וחומר. עכשיו רב אמר לא תאמר שליחות יד לא בשומר חינם ולא בשומר שכר. כלומר רב רוצה להגיד, אפילו לרבי אלעזר אפשר ללמוד ששליחות יד לא צריכה חיסרון, הרי לכאורה לא צריך שליחות יד לא בשומר חינם ולא בשומר שכר, שניהם בעצם מיותרים, למה? תהיתי אפשר ללמוד בקל וחומר, שואל, ומה שואל לדעת בעלים כאבד הרי שואל, עושה לדעת בעלים, הוא שואל ברשותם את החפץ. אם שלח ביד בכל זאת חיה באונסין, השומר חינם שומר שכר שהם שולחים יד בפיקדון לעשות בו מלאכתם שלא מדעת בעלים, שזה חמור יותר לו, כל שכן שבעצם ברגע ששלחו בו יד יחייב באונסיו. למה נאמר בכל זאת בשניהם שליחות יד, גם שומר שכר גם שומר חינם? חדה, לומר לך שליחות יד אינה צריכה חיסרון, אתה רואה שאפשר להגיד שאינה צריכה חיסרון, ואידך שלא תאמר דיו לעבור מן הדין להיות כנידון. אם לא נאמרה שליחות יד בשאר שומרים, אז הייתי אומר, והכל נלמד משואל, הייתי אומר, אותה כולה שקיים לגבי שואל, קיים לגבי שומר חינם, שומר שכר. לא תגיד כך. מה שואל בעלים פתור, שומר חינם, שומר שכר, ובעלים פתור. כמו שאם עשה המשיל עם השואל במנחתו, פתור השואל מאונסין. גם שומר חינם, שומר שכר, שאם עשה המפקיד אימה במנחתם, ושלחו יד בפיקדון פתור. לכן הוזכרה שליחות יד פעם נוספת אצל שומר שכר, למד שדין שולח יד חמור מדין שואל, שהוא חייב אפילו מעשה המפקיד כולו במנחתו וכו'. אין פה את אותו כולה של שואל. אומרת גם, למד אמר שליחות יד צריכה חיסרון, כל זה אם אתה אומר, אינה צריכה חיסרון. אבל מי שאומר שצריכה חיסרון, מה הוא לומד? הניתרתי, הרי הוא יכול ללמוד משואל, אז מה לומדים משני ההזכרות ששומר חינם ושומר שכר? הניתרתי, שליחות יד למה? אחד אשלו תאמר דיו לבוא מהדין להיות כנידו, והשני, הבידך לקידתניה, נאמר בברייתא, עניין שומר חינם שטוען שנגדע בפקדונו, אם לא ימצא גנב, אם לא ימצב, ניקב בעל הבית אל האלוהים, אשר ראשי אלוהים משלם שניים לרעהו. כלומר, השומר ניגש אל השופטים לשבוע, להישבע שנגדע בפקדונו. הפסוק מלמד שאם שומר חינם נשבע שפקדון נגנב ממנו, באו עדים והעידו שהפקדון ברשותו, חייב ושומר כפל. עכשיו, אתה אומר לשבועה או אינו אלא לדין. אולי הכוונה, ניקב בעל הבית אלוהים, הכוונה לדין, ניגש לפני הדנים לטעון את טענתו. והפסוק בא ללמד שמשעה שטען שהפיקדון נגנב, אף על פי שעדיין לא הספיק להישבע, אם באו עדי ועידו, בכל זה ישלם כפל, גם בלי שנשבע. אז זה יש להשיב, נאמרה שליחות יד למטה, ונאמרה שליחות יד למעלה. נאמר שליחות יד לפרשת שומר שכר, ונאמרה גם למעלה פרשת שומר חינם. מעלן, כמו בשומר שכר, כתוב לשבועה, שם כתוב מפורש, כי תן איש אל רעהו חמור או שור או סר, וכל במה לשמור, מת או נשבע או נשבע, אין רואה, שם כתוב שבועת, השם תהיה בין שניהם וכולי. שומר שכר טוען שקרה אונס אז נפטר בשבועה, גם כאן זה שומר חינם, הכוונה הקריבה לפני בעלה, כמו שאמרנו, על הקרבה וניקה בעל הבית, אלא אלוהים הכוונה דווקא לשבועה, ולא לדין. הגענו לסוף מ-א' עמוד ב', נראה את המשך משנה הבאה מבית עמוד א', בעזרת השם פעם הבאה, חזק וברוך.